היי, וטוב לחזור. התוכנית הבאה הוקלטה לפני משבר הקורונה, אז קחו את זה בחשבון כשאתם מקשיבים לה. תכנים פיננסיים נוספים ומותאמים לתקופה הזו יעלו בעמוד הפייסבוק של מה זה 9. האזנה נעימה.
שלום, אני שני לוי, רכזת השיווק של מה זה 9, בית הצעירים של עיריית תל אביב יפו. המטרה שלנו היא לשפר את חייהם של צעירי העיר ולקדם מעורבות ועשייה שלהם בעיר.
ואני נמרוד רותם, חבר בפרויקט הטרקלין של מה זה 9. הטרקלין אינו מרחב ליוצרים, יזמים, מפיקים, המקדמים פרויקטים ומשפיעים על החיים בתל אביב יפו שלנו בתחומי תרבות, חברה וקהילה. זה הפודקאסט שלנו, זה הפודקאסט של מה זה 9.
Yes.
והפרק שלנו היום הוא על החיים עצמם. וכשאנחנו מתכוונים לחיים עצמם, אנחנו מתכוונים
לכסף.
כן, כן, חברים, הדבר הזה שמניע אותנו בעולם, שעוזר לנו להתקיים, ובעצם נכנס לנו לכל החרדות הקיומיות.
טם, טם, טם. נושא מאוד מפחיד שמעסיק את הצעירים של היום בתל אביב, בכלל.
כמה פעמים שאלתם את עצמכם, למה לא לימדו אותנו את זה בבית ספר? דברים כמו עמלות, תלושים, פנסיות, תקציבים, איך בכלל מתנהלים בעולם הכלכלי? יש כל כך הרבה דברים לדעת על החיים עצמם.
למזלנו, יש אנשים שעובדים בדיוק בזה ובאו לעזור לנו להבין. בחודש האחרון קיימנו כאן במה זה שלוש הרצאות שהנחה דני גדייב, יזם ומקים של חברת הומייגד, העשרה פיננסית וכלים פיננסיים. הוא הגיע למה זה כדי ללמד באווירה כיפית על התחום הפיננסי שרלוונטי כל כך לחיים של כולנו, ותכלס עשה לנו קצת סדר בארנק. בפרק היום נעלה שאלות על הלוואות, תכנון חודשי כלכלי, תלוש משכורת, והדבר שהכי מחריד את כולנו, מינוס בבנק. וגם כמובן נערך את דני. אז נתחיל?
כן. אז לקראת הפודקאסט ערכתי השוואת מחירים של סל קניות הכי בייסיק של מוצרי פארם, שאני, ואני מניח שגם כולם, קונים ביום יום. אבל לפני שאני אספר על ההשוואה שערכתי, אני רוצה לספר לכם על חבר שלי טל. טל ואשתו חיים בצפון העיר, ולא מזמן הביאו ילד לעולם. טל, שעובד כל יום במשרה מלאה, חוסך שקל בשקל כדי לממן את החיים החדשים עם התינוק. אשתו, שחזרה מחופשת לידה, עובדת גם היא במשרה מלאה, ועדיין הם לא מפסיקים להדק חגורה. בכדי לנסות ולהשתפר בעניין הזה, פנו טל ואשתו ליועץ כלכלי עבור זוגות צעירים. היועץ, שעשה להם את הליווי הכלכלי, המליץ להם בתור התחלה לחדול באופן מוחלט מלקנות ברשת מרקט מקומיות שפתוחות 24 שעות. כמו כן, גם מרשתות פארם גדולות. מלבד זאת, אמר להם היועץ לחלק את הקניות לתחומים. ירקות או אצל ירקן או בשוק, חומרי ניקוי במקומות סיטונאים, גיינה ברשתות פארם זולות וחברתיות. המפתח לכל הדברים האלה טמון בתמחור. הם ואנחנו למעשה קונים את אותם מוצרים במקומות מאוד ממותגים. אנחנו למעשה משלמים על המיתוג. כדי להיות לקוח של רשת כמו טיב טעם, אתה משלם מחיר. כדי להיות לקוח של ויקטורי, אתה משלם מחיר אחר, על כל המשתמע מכך.
וסל הקניות שלך, מה איתו?
אז זהו. הכנתי רשימה של סל קניות הכי בייסיק של מוצרי היגיינה בסיסיים, כמו שאמרנו שיש בכל בית, דאודורנט, שמפו, משחת שיניים וכו. ומה שיצא לי זה ככה, נכנסתי לרשת פארם חברתית ולרשת פארם גדולה, וערכתי השוואה. מוכנה לזה?
יס.
שמפו פנטן. שלא נוסע על בעלי חיים. ברשת הפארם החברתית עולה 14.90. ברשת הפארם הגדולה 24.90.
וואו, 11 שקלים יותר.
נכון מאוד, זאת רק ההתחלה.
כן.
אני ממשיך. דודורן ג'ל של ג'ילט, זה עם הכדוריות והאלומיניום. ברשת פארם חברתית עולה 14.90, וברשת הפארם הגדולה, מוכנה לזה?
אוקיי.
33.90.
וואו.
ממש.
יותר מפי שתיים.
נכון מאוד. תחבשות היגייניות של Always Ultra. כן, בדקתי אותם טוב טוב. כן, אני בטוח בגבריות שלי. ברשת הפארם החברתית עולה 13.90. ברשת הפארם הגדולה, 25.90.
איזה פרש.
כן, זה גם כמעט פי שתיים, דרך אגב.
נכון.
ולקינוח, משחת שיניים. לא, אני לא מתכוון שתאכלו משחת שיניים לקינוח. אני מדבר על משחת שיניים, קולגייט, ווייט, אופטיק וחברתית עולה 14.90, וברשת הפארם הגדולה עולה 31.90.
די, נו.
כן.
גם כאן זה יותר.
נכון מאוד.
וואו.
חשוב לציין שמדובר במוצרים ממש בסיסיים. אנחנו לא מדברים כאן על תמרוקים, אנחנו מדברים על פינוקים ולא על קרמים ודברים כאלה.
לגמרי.
מדבר באמת על משהו שכל משפחה, בכל מצב, בכל כיס צריכה.
טירוף. טוב, אני מחשבת את זה.
אוקיי.
ואני רואה שיצא לך שברשת הפארם הגדולה, כל סל הקניות הזה, מדובר ב5 מוצרים, נכון?
נכון מאוד.
עלה 143 שקלים.
וואו.
לעומת רשת הפארם החברתית, בה זה עלה 74 שקלים.
וואו.
וואו.
אוקיי, אז אנחנו מבינים מזה שבעצם מי שהולך לרשת הפארם החברתית חוסך פשוט 50%. זאת אומרת, זה לא...
אפילו יותר.
נכון, יותר מ-50%.
מטורף.
אוקיי.
מטורף. אז בעצם מה זה אומר? תקני חכם, אל תקני אימפולסיבי. תלכי לרשתות פארם חברתיות, או אולי לא לרשתות גדולות.
תכין רשימה.
נכון, תכין רשימה. האמת שזה עוזר להכין רשימה.
נכון. אז המשכתי ובדקתי עוד אופציות לגאולה כלכלית לצעירים, ונתקלתי בכמה מוצרים חינמים שנגישים לכולם. באתר אגורה יש רשימה של טבלאות ניהול פיננסי ליחידים ולזוגות צעירים שממש יכולים לעשות לנו סדר בארנק.
מגניב.
עוד פתרון זה ממשק רייזאפ, יוזמה חינמית שמציעה ניתוח הוצאות והכנסות מול חשבון הבנק שלך בתקשורת שמתבצעת בקבוצת וואטסאפ שנפתחת אוטומטית עבורך. תקשורת דינמית ועם משימות יומיומיות והגעה ליעדים.
וואו, אוקיי, עשית את זה?
האמת שכן. נכנסתי, כרגע יש לי את קבוצת בשביל נמרוד בוואטסאפ, בה אני מקבל עדכון כמעט יומיומי כמה כדאי לי להוציא החודש בכדי להימנע מחריגות. כמו כן, ישנו גם תשקיף מתי יוצאים מהמינוס, אם עומדים בכל היעדים.
וואו, איזה נחמד.
כן, ממש.
מגניב.
זאת אומרת, הם כבר חוזים מראש את ההוצאות שלך לפי הניתוחים של החודשים הקודמים, ואומרים לך, אתה בדרך כלל מוציא... נגיד 3,000 שקל על אוכל וסופרמרקטים.
כן.
אם תוציא 2,500, חודש הבא תוכל עוד 3,000 שוב, למשל. או אם תוציא 2,500, תוכל בחודש הבא לקנות משהו אחר שרצית.
מעולה, נשמע מבטיח.
כן, או לסגור את המינוס, כמובן, שזה הפתרון הכי טוב.
כן.
עכשיו, הם צודקים, כי בהשקפה שלהם, באמת, אנחנו עורכים המון קניות אימפולסיביות בסופרים.
ברור.
והסופרים גם קצת בונים על הקניות האימפולסיביות שלנו. עכשיו, בגדול, אני מזכיר שהכלים האלה הם חינם. הם ממש חינם.
מטורף.
כן.
מטורף שזה חינם. פשוט אפשר לעשות את זה.
שאת פאקין לא מאמינה.
הבנתי את זה.
יצרתי קשר גם עם עמותת פעמונים. לצערי, לא הספקנו באמת לשבת ולדבר יותר מדי, אבל עמותת פעמונים זאת עמותה שגם התמחה בעזרה כלכלית, סיוע כלכלי, מפגשים, ייעוץ, דברים כאלה. אני מקווה שאולי יצא לדבר איתם בקרוב יותר ולהבין באמת על הפועל שלהם.
כן, שמעתי עליהם, הם ארגון שעושה הרבה דברים טובים.
נכון.
ויש לנו גם את דני, שתכף נדבר איתו ונשמע מה הם עושים שם.
ויש לנו דני גדייב, שיתארח אצלנו ממש עוד מעט זמן.
מדהים. אז אתר אגורה, בשביל טבלאות פיננסיות וחלוקה של ההוצאות, לא רק לקנות ריטים באגורה.
אמת.
ממשק רייזאפ, בשביל ניתוח חשבון הבנק, וארגון פעמונים, בשביל לקבל ייעוץ וסינוע. יפה, מגניב. איפה מצאת את הטבלאות באתר אגורה?
או, נכון. מה שעושים זה ככה, פשוט נכנסים לאתר אגורה, לוחצים על האופציה פרויקטים נוספים, ובוחרים בערכת הניהול הפיננסי. הטבלה מתחלקת להוצאות קיומיות, הוצאות דירה, הוצאות תקשורת, שזה כאילו ספק טלפון סלולרי, אינטרנט וכו', והלוואות.
או, הלוואות, בדיוק הסיבה שלשמה הגענו היום. אז היי לדני קדייב, יזם ומקים חברת אומייגאד, השכלה ושירותים פיננסיים, מה נשמע?
היי, מעולה, תודה.
אתה יכול לספר לנו ככה בקצרה על העסק שלך?
כן, אז בגדול אומייגאד, אנחנו עוסקים בכמה נושאים, אני אחלק את זה לשתיים, יש לנו את הנושא של השירותים, ויש את הנושא של ההשכלה. אז בנושא של שירותים פיננסיים, אנחנו נותנים גם שירותים לכלכלת המשפחה, לתכנון פיננסי, ביטוחים, פנסיה, משכנתאות, בניית תוכניות פיננסיות ליצירת הכנסות פסיביות, וכל מה שקשור להשכלה פיננסית, שזה הרצאות, שעשינו גם לא מזמן פה במה זה, גם קורסים, קורסים פרונטליים, קורסים דיגיטליים, ועוד ועוד.
כן, וגם דני היה פה בסדרת הרצאות במה זה 9, והיה ממש נחמד ומפוצץ באנשים.
נכון, היה מדהים.
רציתי לשאול, איך באמת אתה חושב שאפשר לשנות רגלי צריכה? זאת אומרת, מגיל קטן אנחנו רגילים לעשות איזשהו משהו מאוד מסוים ולצרוך דברים בצורה מסוימת, איך שלמדנו בדרך כלל בבית ההורים. מה אפשר לעשות כדי לשנות את זה?
בעיניי, אחד הדברים שלא שמו עלינו דגש שהיינו קטנים, זה להתעסק בדברים החשובים בחיים. כשרובנו מקבלים את הדוח פירוט אשראי, או את הדוחות של הפנסיה, או את התלוש מזכורת, או את, בכלל, כל המסמכים עם האחוזים ומספרים, אז אנחנו אולי פותחים, מי שפותח זה כבר טוב, מנסים לקרוא מה כתוב שם, ופשוט לא מבינים מה כתוב, אז אנחנו פשוט מניחים את הניירת בצד, וכאילו עוזבים את זה. אני אגיד במרכאות שזה כמו לטמון את הראש בחול, כמו שבת היענה עושה. אז דבר ראשון...
נתעלם מהצרות, כאילו.
כן, ממש. יש דברים שזה סבבה לדחות, ולהתעלם, אבל כשזה מגיע לכסף שלנו, לדעתי זה טעות ממש גדולה, כי כל מה שאנחנו דוחים, בסוף חוזר אלינו. אז מבחינתי, הדבר הראשון שצריך לעשות, זה פשוט להתעניין במה שקורה מבחינתנו, בהוצאות שלנו ובהרגלי הצריכה שלנו. ואנשים שכבר מודעים לזה שיש להם הרגלי צריכה בעייתיים, בדגש על אנשים שבאוברדרפט ו...
חובות,
הלוואות. כן, הלוואות וכו'. אז עוד יותר צריכים ככה להתעסק עם זה. וכשאני אומר להתעסק עם זה, אז בעיניי יש בגדול שלושה דרכים להתמודד עם התופעה הזאת של הרגלי צריכה בעייתיים. שכולם קשורים למודעות בסופו של יום, כי רוב האנשים שחיים בישראל מרוויחים פחות או יותר את אותה משרה, כולם מתכנסים לממוצע של ההכנסות, ובסוף אנשים מצליחים לחיות עם ההכנסה הזאת. אז זה שיש אנשים שבמתה הכנסה חיים במינוס ובמתה הכנסה חיים בפלוס, זה רק אומר שזה קשור להרגלי צריכה ולאו דווקא ליוקר המחיה, או לכל מיני תירוצים או האשמות אחרות.
זאת אומרת, פשוט החלטות לא טובות.
החלטות לא טובות, אבל לדעתי גם נובעות מפשוט שיש חוסר מודעות. ואפשר להתמודד עם זה בגדול, בגדול, בעיניי לפי, או לעשות שלושה צעדים. אחד זה לנהל תקציב, שזה פשוט נותן לנו איזושהי מודעות יותר גדולה. למה קורה עם הכסף שלנו ועל מה אנחנו מוציאים יותר. ברגע שמתחילים גם לנהל תקציב, אז פתאום אנחנו קולטים שוואלה, יש לי פה 200 שקלים של איזושהי חברה שכבר אני לא משתמש בה בכלל, אבל הם מורידים לי קבוע מהחשבון. ופתאום, אופ, עוד 200 שקלים לעובר ושב. ופתאום אנחנו קולטים שאנחנו מוציאים המון כסף על קניות בסופר, או מסעדות, או ברים, או whatever. אבל זה רק, אפשר לעלות על זה רק אם אנחנו באמת מנהלים תקציב ומבינים לאן הכסף הולך ומה עושים עם זה. אז דבר ראשון זה באמת לנהל תקציב, ובהקשר הזה יש טיפ של פרופסור דן אריאלי, שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב בהקשר של ניהול תקציב, שאולי זה הדבר הכי חשוב שככה אפשר להגיד לאנשים שמתקשים עם הצרכנות, או יש להם הרגלי צריכה בעייתיים, זה להגדיר איזשהו סכום מזומן, שאנחנו מושכים אותו, זאת אומרת, מגדירים במסגרת התקציב איזשהו סכום מזומן לאחת לחודש, נגיד סתם 700 שקלים על בזבוזים, ואת ה-700 האלה לחלק ל-4, ולקחת מהסכום הזה, בתחילת כל שבוע ביום ראשון, להוציא את זה במזומן, ולהתנהל רק איתו. מה שיש לי בארנק במזומן, רק איתו אני יכול להתנהל. וזה חשוב להוציא את זה ביום ראשון ולא בסוף שבוע, כי ככה יש לנו את כל השבוע לפנינו, ולכן אנחנו בהכרח נחסוך פחות, כי זה התקציב השבועי, למעשה לבזבוזים. וזה ככה מאוד נותן, זה משהו שהוא מאוד פשוט לעשות, מאוד קל, והוא נותן באמת שליטה מאוד טובה על הכסף. כמובן שיש עוד אפשרויות, כמו אפליקציות לניהול תקציב וקובץ אקסל, ומי שרוצה ללמוד יותר, אז יש לי בבלוג שלי, כתבתי שתי מדריכים על ניהול תקציב אישי, ויש לי שם קבצים ואפליקציות ללא עלות, אז להיכנס ל-Oh My God ופשוט להיכנס לשם. אופציה שנייה, או דרך שנייה להתמודד עם התופעה של צרכנות בעייתית, זה על ידי שותפים, ואם יש לכם בני ובנות זוג, או אח ואחות, או אמא, אבא, או משהו כזה, אז פשוט להגיד להם שאתם רוצים ביחד להתמודד עם הרגלי הצריכה, ופשוט שיהיו שותפים שלכם לדרך, אז אפשר לפתוח, נגיד, קבוצת וואטסאפ, במיוחד בבני זוג זה עובד מדהים, קבוצת וואטסאפ משותפת שבה רושמים את כל ההוצאות, מהקטנות עד הגדולות. ואז יש גם איזשהו דרבון הדדי, או כמו אפשר להפוך את זה גם לתחרות כזאת של מי חוסך יותר כזה, וזה גם דרך להתמודד עם הרגלי הצריכה הבעייתיים. והאופציה השלישית בעיניי היא אולי, היא קצת נשמעת מוזרה, אבל היא עובדת מדהים, זה פשוט להיות בפורומים פיננסיים, ובקבוצות פייסבוק ווואטסאפ וכו' וכו', פשוט להתעסק עם הכסף, ולהיות כל הזמן במודעות של איך לייעל את הרגלי צריכה, ואיך לייעל בכלל את הפיננסיים בבית. אז זה השנקל שלי.
אז להיות במודעות. אוקיי, מהמם. ואם בכל זאת אנחנו עדיין באוברדרפט, אז איך הכי נכון לקחת הלוואה בעיניך?
אין סיבה שהוא ייקח הלוואה, כי מינוס למעשה זו הלוואה בפני עצמה, ומי שלא יודע, אז ההלוואה למינוס, האוברדרפט זו ריבית שהיא בין הגבוהות במשק, שמגיעה ל-14.5%, שזה די מטורף, גם... ומי שחי ככה פשוט נותן, סליחה שאני קוטע, פשוט נותן לבנק המון המון כסף במהלך השנים, וזו טעות.
גם בתור צעירים אנחנו באמת לא תמיד יודעים איזה ריביות הכי נכונות, ואנחנו נופלים מכל מיני סעיפים כאלה עם הבנקים שמציעים לנו הלוואות בטלפון באפליקציה.
נכון, אז...
כאילו איך בעצם נוכל לדעת שהריבית שאנחנו משלמים היא הכי נכונה?
כן.
אז אוקיי, אז צריך בהקשר הזה להפריד. מי שכבר נמצא באוברדרפט, אז ההלוואה כנראה לא תעזור לו, כי יש לו הרגלי צריכה בעייתיים. אז אם ייקח עוד הלוואה, אז הוא נכנס לסחרחורת של הלוואות. אז עדיף להתמודד עם האוברדרפט, ופשוט לסגור, כאילו, לחסוך כמה שיותר, ופשוט לגמור את האוברדרפט. מי שלא באוברדרפט, והוא רוצה לקחת הלוואה לאיזשהו צורך, אז צריך לעשות הפרדה בין הלוואה לצריכה להלוואה להשקעה. כי זו, למעשה הלוואה לצריכה, בין אם זה לשפץ את המטבח או לקנות רכב או לטוס לחול, בעיניי זו הלוואה שהיא מיותרת, כי זה סתם, הרי מה זה הלוואה? הלוואה, בסוף אנחנו לוקחים איזשהו סכום כסף, אבל צריכים להחזיר אותו בתוספת ריבית מסוימת. ולמה, בעיניי, ככה אני מסתכל על זה, למה לי לקחת הלוואה עבור צריכה, שכשאני כאילו אצטרך להחזיר אותה גם עם יותר כסף, אני אעדיף מראש לחסוך את הסכום הזה שאני צריך, בין אם זה טיסה או רכב או whatever, ורק כשיש את הסכום הזה במזומן בבנק, רק איתו אני אשתמש אחרי, וככה אני לא נכנס להלוואות, וככה אני לא נכנס להרפתקאות פיננסיות. ובהקשר הזה אני גם חוסך המון כסף, כי ריביות לצערי זה באמת לזרור כסף לפח. ומי שלא חייב לקחת הלוואה, אז שלא ייקח. ובצד השני יש את ההלוואה להשקעה, שזה כדי להניב לעצמי איזושהי הכנסה מסוימת. כלומר, אני לוקח את ההלוואה הזאת, אבל בסוף זה מייצר לי יותר כסף. אז זה הלוואה שהיא יחסית טובה, כמובן שצריך ללמוד איך לעשות את זה.
איזה טיפ יש לך לצאת מהאוברדרפט, כאילו, או לפחות לסלול איזה דרך ליציאה מהאוברדרפט, בלי העזרה של הלוואה?
אז קודם כל להבין שמינוס זה מצב חירום. וכשאנחנו במצב חירום, אז כאילו בעל הבית השתגע, ועושים כל מה שצריך כדי להתמודד עם הדבר הזה. ולא הולכים לבתי קפה, ולא מוצאים הוצאות מיותרות, וחיים ממש עם לחם וקוטג' אם צריך, כי זה מצב חירום. ואם אנחנו לא ניכנס למוד של עם הכל כדי לצאת מהמינוס, אז אנחנו לא נצא משם, כי זה לא משהו שהוא, זאת אומרת, זה לא, הרבה אנשים חיים במינוס לצערי, אבל זה מצב שהוא, זה נערם, לצערי, וזה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, אז להבין שבעל הבית השתגע. ולכן אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות. ובהקשר הזה, יחסית, אני אגיד גם שיחסית זה קל לצאת מהמינוס. אבל נורא קשה להישאר בחוץ, כי מי שיש לו הרגלי צריכה בעייתי, אם שוב אנחנו חוזרים להרגלי צריכה, אז הוא תמיד יחזור למצב הזה שהוא צורך יותר ממה שיש לו. אוקיי? עכשיו, טיפ אחד שאפשר ככה בהקשר הזה להגיד, זה באמת לעשות ניהול תקציב קפדני, שדיברנו על זה מקודם,
כן.
שהניהול תקציב הזה פשוט, אנחנו אומרים, יש לי, לא יודע מה, אם אני מרוויח 10,000 שקל ויש לי מינוס של 3,000 שקל, וההוצאות שלי הם 7, אז אני חותך אותם ל-4 או ל-5, או למשהו שהוא ממש ממש הבייסיק של הבייסיק, ולא מוציא שקל יותר ממה שאני צריך, ומבטל חוגים אם צריך, ומבטל את ה-YES לכמה חודשים אם יש לי YES, ומבטל את החדר כושר, ולא יוצא למסעדות אלא מכין את האוכל בבית לכמה חודשים. עוד טיפ שאני גם אוהב לעשות, הרבה פעמים מי שחי באוברדרפט, הוא שם, הוא גם לא מצליח לצאת מזה, כי יש לו ילדים ומסגרות ודברים שהוא כבר לא יכול לחסוך מעבר. כלומר, הוא הגיע למצב המינימלי של ההוצאות, למצב כאילו המקסימום שהוא יכול לחסוך. ובעיניי, אחד הדברים שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו גם, זה איזשהו, ככה אני מסתכל על זה, זה איזשהו הבנה שלפעמים עדיף להגדיל הכנסה ולא להקטין את ההוצאה. כי באמת יש אנשים שכבר לא יכולים להוציא יותר ממה שהם מוצאים, או להוציא פחות שיחה ממה שהם מוצאים. לכן הם צריכים לשנות את המיינדסט שלהם, בעיניי, ופשוט להגיד לעצמם, טוב, אני הגעתי לזה, עכשיו אני צריך יותר כסף. איך אני מגדיל או מגדילה הכנסה? מה אני צריך או צריכה לעשות כדי שההכנסה שלי תגדל, וככה אני באמת יכול לחיות ברווחה כלכלית. וכמובן שאפשר לקחת עבודה נוספת, ואפשר לעשות משהו מהצד, לפתוח עסק מהצד או משהו כזה. ומי שחי במינוס והוא מבין שהוא בבעיה, אז אחד הדברים שאני אוהב לעשות זה לעשות כמו גרז של, כאילו ללקוחות שלנו. להגיד להם, תקשיבו, יש לכם מלא שיט בבית, זה יכול להיות בגדים, זה יכול להיות ציוד, תעלו את הכל למרקטפלייס בפייסבוק, תמכרו את הכל. כל מה שאתם לא צריכים שהוא סתם שוכב ומעלה אבק, תמכרו את הכל. זה גם אקולוגי.
נכון.
וגם זה עוד כסף שנכנס לכיס, שבסוף יכול לסגור אותם, אנחנו רואים בו על אלפי שקלים שאנשים עושים, כי יש להם מלא זבל בבית.
אחלה רעיון.
אבל בהקשר הזה, אני אומר עוד פעם, שנורא יחסית, נורא קל לצאת מהמינוס, ונורא קשה להישאר מחוץ למינוס, כי זה בסוף חוזר לרגלי צריכה בעייתיים, ואני גם אגיד שאם יש לכם קושי שהוא שורשי, אז שווה גם לקחת איש מקצוע שילווה אתכם ויתן לכם את התמיכה המקצועית לזה.
ליווי כלכלי פשוט.
כן, כי לפעמים זה, מה שנקרא עלות תועלת, לפעמים אנחנו משלמים משהו כדי, כי התועלת מזה היא פשוט יותר גדולה.
כן.
אז לפעמים זה שווה להוציא את הכסף הזה לאיש מקצוע, אם צריך, לא תמיד צריך.
כן.
כדי שילווה וייתן את ה...
יופי, אז האמת שעכשיו, אחרי שדיברנו על הוצאות, אני רוצה לדבר על הכנסות, באמת גם נגעת בזה, על עוד הכנסה מהצד, או כל מיני דברים כאלה. אני נגיד לאחרונה הייתי עצמאית, ועברתי להיות שכירה, ואני נתקלת בבעיה מאוד מוזרה, שפשוט לקרוא את תלוש המשכורת שלי. אז אולי זה קצת נושא גדול ורחב, אבל... ככה בבריף לי, מה אתה יכול לספר לנו על איך קוראים תלוש משכורת, נכון?
מה יורד שם, מה זה כל הדברים?
אז ממש בא לי להראות לכם זה, אבל אנחנו מקליטים פודקאסט, אז זה קצת מורכב.
נכון.
אז אני אגיד שתי דברים. א', יש לנו בערוץ היוטיוב של אום הגד, המון המון מדריכים ועזרים שהם סרטונים. אז יש לי גם מדריך שעשיתי על תלוש משכורת, אז מי שמקשיב ורוצה באמת להבין איך לקרוא את תלוש משכורת, שייכנס ליוטיוב שלנו ו... פשוט יצפה בווידאו שהכנתי, בסרטון שהכנתי.
מה יכתוב שם?
איך לקרוא תלוש משכורת, או מיי גאד, ואז פשוט לחפש. אני לא יודע, אני לא זוכר בדיוק.
שורי בית.
זה משהו כזה אבל.
שורי בית לצופים.
אני יכול להביא לכם את הלינק.
למאזינים, סליחה.
ואז תשימו בתיאור של הפודקאסט.
נכון.
בכל מקרה, אבל יש אולי שתי דברים שאני כן אגיד שהם נורא נורא חשובים. אחד הדברים שאני אומר, אני חוזר לנקודה שאנחנו צריכים להתעסק בכסף שלנו וכל הזמן לנסות להבין מה הולך שם. אז אחד הדברים שאנחנו תמיד צריכים לבדוק בתלוש, זה האם ההפקדות שאמורות להיעשות, שזה בעיקר פנסיה וקרנות השתלמות וכל זה, באמת מגיעות לחברות. כלומר, האם מה שהמעסיק הפריש, קודם כל לראות האם המעסיק הפריש בכלל את הסכום. כלומר, האם הוא פריש פנסיה בכלל, כי גם זה לא מובן מאליו.
כן.
בעיקר, אני פותח סוגריים, ואני אגיד שבעיקר מעסקים קטנים, אצלם בדרך כלל קורות כל התקלות האלה, עם התלוש. מעסקים הגדולים במשק, אז בדרך כלל הם יותר מסודרים. אז אני סוגר סוגריים, וגם זה כמובן כלל אצבע ולא תמיד, ולכן צריך תמיד לבדוק. אז אני סוגר סוגריים, ואני אגיד שתמיד צריך לבחון האם ההפקדה שבוצעה בתלוש, האם מה שמופיע בתלוש, באמת בפועל הגיע לחברה. כי זה לא מובן מאליו. כי הרבה, יש לי כמה לקוחות שממש לקוח 3 שנים שהמעסיק הפריש לפנסיה ולקרן, לפנסיה בעיקר, לקרן שלמות זה כן הגיע, ופשוט חברת הפנסיה, אני לא אזכיר את שמה, היא פשוט לא ידעה למי לשייך את הכסף הזה. אז היא פשוט לקחה את הכסף, אבל לא שייכה אותו לבן אדם, לעובד למעשה.
וואו.
אז מה קרה לכסף?
זה היה סרט, אבל אחרי 3 שנים החזירו לו את הכסף. זאת אומרת, החזירו לו רק את הקרן. כשאנחנו שמים חיסכון פנסיוני, אז הוא צובר תשואה, כי הוא מושקע בשוק ההון הרי.
כן.
אז לא החזירו את התשואה.
את התשואה לא.
אז איפה באמת נשאר כסף כזה? אני מניח שיש עוד מקרים שזה קורה, שאנשים יודעים לדרוש את הפנסיה שלהם.
בחברה.
זה מטורף. אשכרה צריך לבדוק גם את החברה? כאילו לא מספיק שאתה רואה שזה...
לגמרי, אני גם אגיד שבדרך כלל הטעויות זה לרעתנו, לא לטובתנו. אז תמיד תצאו מנקודת הנחה שאנחנו נדפקים. אם אנחנו לא נהיה בשליטה על הכסף, אז אנחנו בהקשר הזה נדפק. אז עוד משהו שחשוב לשים לב בתלוש, זה לוודא באמת שכל הפרטים, כביכול האפורים, הטכניים, הם באמת נכונים. התעודת זהות שלנו שהיא מופיעה עם כל המספרים הנכונים. כי שם הייתה הטעות, אגב. פשוט לא ידעו לשייך, כי התעודת זהות שלו לא הייתה נכונה.
הטעות הייתה בתעודת זהות.
כן, 3 שנים.
וואו.
3 שנים. עכשיו, זה 1, 2, זה שהבנק, באמת, הסניף בנק וזה הכל נכון. במיוחד שמתחילים עבודה חדשה, זה נורא חשוב לשים לב.
כן.
נקודות זיכוי. יש לכל בן אדם איזה שהם נקודות זיכוי שהוא מקבל על מכל מיני סיבות. זה יכול להיות חייל משוחרר, שיש לו נקודות זיכוי, זה יכול להיות הורים לילד חדש, או וכולי וכולי. יש הנחות לאנשים שגרים.
יש תואר, לא גם?
תואר אקדמי, נכון. וזה למעשה מקטין לנו את חבות המס. כלומר, אנחנו משלמים פחות מיסים ככל שיש לנו יותר נקודות זיכוי למי שמשלם מיסים, למי שהכנסה שלו.
ואיפה נגיד אתה יכול לברר על נקודות זיכוי כאלה?
אז יש אתר מדהים שפועל מטעם המדינה, שנקרא כל זכות. ובכללי גוגל זה חברו הטוב ויותר של צעיר היום, אז שווה פשוט לגגל כל דבר, באמת. כל שאלה שיש זה קיים שם. עוד אופציה שאני ככה יכול להציע למאזינים זה להיכנס לקבוצה שלנו, יש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת מתקדמים כלכלית צעירים מדברים על כסף, ופשוט לרשום שם את כל השאלות, יש שם גם אנשי מקצוע וגם חברי קהילה שמבינים, והם ישמחו לעזור. כל יום עולים שם עשרות שאלות ופוסטים כלכליים ומאוד מאוד פרקטיים, לא כאילו כזה פילוסופים על כסף, אלא באמת מעשיים, אז שווה להיכנס.
אולי יש לך עוד איזה טיפ קטן לתת לנו לצעירים בעיר, לגבי התנהלות כלכלית, אולי ספציפית אפילו בתל אביב גם, אחר.
אז בתל אביב זה, אין לי משהו שהוא קונקרטי, okay. למעט תפסיקו לצאת כל כך הרבה לברים, ואז לטעונן שאין לכם כסף.
כן, יכול אבל... ושתו.
או שתשיגו צ'ייסרים חינם.
או שכן, תלכו ל-Happy Hour. אין, זה טיפ, תלכו ל-Happy Hour.
Happy Hour, אוקיי.
או שתכירו אנשים בעיר שפותחים מקומות.
כן, גם.
לא, יש,
אני עם החברים שלי גם אוהבים לצאת לעשות פיקניקים בחוץ.
מדהים.
או ללכת פשוט לבית של בן אדם שהוא, כל אחד מביא איזשהו בקבוק או משהו, ופשוט יושבים עושים ישיבה אצל בית, ולא כאילו בברים, ואז חוסרים המון כסף ככה.
טוב, האמת שזה גם קצת פקטור של גיל, כשאתה בתחילת עשור ה-20 שלך, אתה לא מסוגל לשבת שתי שניות בבית, אתה רוצה להסתובב, לקרוא את העיר עד 6 בבוקר.
נכון.
אני רציתי לשאול אותך שאלה, הייתה לי איזו שאלה מצחיקה לשאול, אבל האמת שבא לי לשאול שאלה רצינית.
יאללה.
אתה ממליץ לצעירים גם ללכת ולפגוש יועץ פנסיוני, למשל?
בטח.
כן?
כן. הרבה פעמים אנשים לא מבינים שהפנסיה זה ליטרלי הנכס הכי גדול שיהיה להם בחיים. החיסכון הפנסיוני זה הסכום שככל הנראה יהיה שווה יותר מהדירה שלכם, אם תהיה לכם דירה.
כן.
כי מצטברים שם המון המון סכומים, ושווה כבר מהיום לחסוך, או לפחות להבין מה קורה עם הכסף הזה, כדי להיערך לעתיד, כי העתיד יגיע. הזמן עובר נורא מהר. ואנחנו נגיע לשם איזשהו יום. אני אתן לכם דוגמה קטנה, יש לי לקוחה, לא, כבר לא לקוחה, הייתה לי לקוחה שהיא באה אליי לייעוץ, היא מרוויחה יפה, עובדת בהייטק, הסתכלתי לה על הדוחות וכולי, וראיתי שהיא משלמת את דמי ניהול המקסימליים. שמי שלא יודע, זה 6% מהפקדה וחצי אחוז מצבירה. ועשיתי איזשהו סימולטור, אמרתי לה, תקשיבי, אם המשכורת שלך נשארת, כלומר, את לא מקבלת העלאה בשכר, שזה לא הגיוני, אבל נגיד שאת לא מקבלת העלאה, והיא הייתה בת 27, היום בת 29. בכל מקרה, אז מה שעשיתי, עשיתי לסימולטור, אמרתי אותו, הורדנו לתת דמי ניהול, ועשיתי לסימולטור שבעצם מדמה כמה כסף היא חסכה לאורך הזמן, במידה והמשכורת לא משתנה, עד גיל 62, כי נשים פורשות בגיל 62. וזה יצא שחסכנו לה בערך 300 אלף שקל.
וואו.
אגב, משיחת טלפון של רבע שעה, כאילו. רבע שעה שיחה עם הנציגה וכו'. זהו, זה הביג דיל, כאילו. ו-300,000 שקל ברבע שעה. אז ממש, 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 המלצה חמה, לא לקבור את הראש בחול ולהתעסק עם זה, וללכת לאיש מקצוע אם אתם לא מצליחים להתעסק עם זה. באמת שאפשר גם לעשות את זה לבד, אמיתי, אפשר לעשות את זה לבד.
כן.
פשוט להיכנס לפורומים, להיכנס לבלוג שלי, לקרוא, זה אפשרי, אבל אם אתם עדיין מסתבכים, או שיש לכם מורכבות, כי יש לכם איזשהו סיפור מורכב, אז תיעזרו באיש מקצוע, כי זה פשוט שווה את זה. זה עלות תועלת, זה משתלם בסופו של יום.
כן.
זה נגיד השקעה לצורך העניין, בעיניי לפחות, אבל נכון. אני קצת בייס.
עכשיו כן. יש לך גם פודקאסט בעצמך שאתה עושה.
נכון, יש לי פודקאסט, וזה מצחיק שאני בצד המרואיין, בדרך כלל אני מראיין. פודקאסט חדש ממש, שנקרא פודקאש. אפשר לחפש את זה בעברית או באנגלית, בכל האפליקציות ובכל הזה. וזה פודקאסט על השקעות, פיננסים ויזמות. ומי שזה מעניין אותו הנושאים האלה, אז מוזמן להאזין. אני כל פרק מארח מישהי או מישהו מהתחום הזה של השקעות ופיננסים ויזמות, אז באמת שיחות מעניינות.
מגניב.
זה גם אגב תירוץ שלי לפגוש אנשים מעניינים, ככה אני יוצא לי להכיר...
זה תירוץ הכי טוב.
להכיר אנשים, אז אני מכריח את עצמי פשוט להקליט, ואז...
אנחנו באותו מצב. בדיוק עכשיו קיבלתי הודעה, בעלי כרטיס אשראי נהנים הלוואה עד 100,000 שקל, באישור מיידי.
באישור מיידי זה ההלוואות הכי יקרות, כל ההלוואה לכל מטרה, תזהרו מזה, לא להתקרב, לא להתפתות לשטויות האלה.
זה גם משהו שרציתי לשאול אותך, איך תמיד כשאתה במצב טוב כלכלית, כשאתה עומד על הרגליים, כשהכל בסדר, מציעים לך הלוואה? איפה הם נמצאים כשאתה צריך אותם?
אני חושב דווקא בהקשר הזה שההלוואות, באמת, מי שנמצא במינוס, אין סיבה לקחת הלוואה, אלא אם כן הוא עושה את זה כחלק מתוכנית פיננסית עם איש מקצוע שמלווה אותו. מי שכבר נמצא במינוס, זה פשוט טעות, כי המינוס נוצר, ההלוואה לא תעזור לצמצם את המינוס, אלא אם כן יש איזשהו סכום עתידי שמגיע, שלא יודע מה. אבל אם אין, אז זה הרגלי צריכה בעייתיים. אז לקחת הלוואה, זה רק מכניס אותנו לעוד בור, וזה עוד סחרחורת של הלוואות, שיהיה יותר קשה לצאת ממנה.
אז למה מציעים לך את ההלוואה דווקא כשאתה במצב טוב?
כי, תראה, הרי, למה מציעים הלוואות? באופן כללי, מה האינטרס של הבנק? זה הריביות. הרי רוב ההכנסות, או רוב הרווחים, יותר נכון, של הבנקים וחברות האשראי החוץ-בנקאיות, זה ריביות שהן מצליחות לקחת מהציבור. עכשיו, ריבית, למעשה, זה משהו שהוא מצטבר לאורך זמן, כי יש את האלמנט של הריבית דריבית. אז הנה עוד טיפ ששווה ככה לקחת, זה בעצם לרשום, יש מחשבון של משרד האוצר שנקרא ריבית אפקטיבית. אוקיי, שבעצם מגלם בתוך הריבית שאנחנו לוקחים את הריבית האמיתית. כי מה שמופיע בהצעה שלנו זה לא הריבית האמיתית, כי יש ריבית על הריבית שזה מצטבר הרי. ואז אנחנו משלמים ריביות כפולות ומכופלות לאורך זמן. לאורך זמן, הלוואות למשך שנים, כאילו הלוואות ארוכות, זה יכול להגיע, הריבית יכולה לעלות יותר מהקרן, כלומר יותר מהלוואה עצמה. זה בא לידי ביטוי במיוחד במשכנתאות. והרבה אנשים לצורך העניין, נגיד, לא עושים מחזור משכנתא, ואצלנו לקוחות, רוב הלקוחות שמגיעים, אנחנו מצליחים למצוא להם, אני אומר, רוב זה 95%, מצליחים למצוא להם חיסכון כלשהו. זה יכול להגיע מ-20,000 שקל לאורך חיי המשכנתא, ועד 300,000 שקל למי שיש נכס גדול. וזה הסדר גודל של איש מקצוע שיכול פשוט לעשות סדר בריביות האלה ולהבין.
מהמם. טוב, יופי, אז למדנו הרבה.
בהחלט.
השכלנו.
בהחלט.
תודה רבה, דני.
תודה רבה,
דני. בכיף, בכיף.
תודה, נמרוד.
כיף, תודה, שני.
אנחנו היינו הפודקאסט של מה זה תשע. ונתראה בפרק הבא.
אז
ביי.